ספר קבלה למתחיל, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עמוד 161, באות זין.
למדנו עד כה שאדם מגיע ליישום של כל הבריאה שלו בשאלה מה טעם בחיי, מתוך זה שמתייאש מכל החיים שלו, שרואה אותם ריקניים, הקיום שלו לא מוצדק, הכוח העליון קיים או לא קיים, זה לא חשוב, אלא מתוך הכלים הריקניים שלו, רצונות שלא יכול למלא אותם, אז מגיע לייאוש ושואל מה טעם בחיי. ולא מוצא לעצמו איפה הוא יכול למלא את הרצון הזה, את השאלה הזאת, לקבל עליה תשובה, זאת אומרת, בחיים שלנו. ולכן השאלה היא, מה טעם בחיי? ששואלים, שואלים על הקשמים. זאת אומרת, שואלים זה נקרא, מחפשים את המילוי. כך אנחנו בנויים. והחיפוש הזה הוא מביא את האדם לפתרון שמוצא בספרים, כך זה מסודר במערכת עליונה של העולמות, של כל המציאות, שאדם מגיע לאמצעי איך הוא יכול לענות על השאלה הזאת. ומה הוא שומע? טעמו וירו כי טוב השם. יכול להיות שעובר עוד כמה גלגולים, הרבה זמן, איסורים, הגיעה רבה, אבל בסופו של דבר שומע שהפתרון הוא בטעמו וירו כי טוב השם. מה זה נקרא טעמו וירו כי טוב השם? השם הוא הבורא, המשפיע, האוהב, ואדם צריך לטעום את התכונת ההשפעה והאהבה כדבר הטוב. כדבר הטוב ביותר, שרוצה להיות בזה, שרוצה שזה ימלא אותו. ואז, איך הוא יכול, אם הוא בנוי מחומר אחר לגמרי? אז אומרים, יש פתרון, איך שאתה יכול לשבור את האגו שלך ולהביא אותו לזה ש... זה שיראה לך טוב להיות הנותן, המשפיע, האוהב, כמו הבורא. איך? פת במלך תאכל, מים בשרה תשתה, בקיצור, תהרוס את עצמך ככה שהחיים שלך יראו כל כך רעים, שתרצה להשפיע. שכל קבלה היא תראה לך כרע מאוד, וכל ההשפעה אז כנגד זה יראה לך כטובה מאוד. ואז אתה תגיע למצב שתעמו וירו כטוב השם. וזה בדרך הטבעית. זאת אומרת, כך לעבוד בצורה שיטתית נגד האגו, לא לתת לעצמו ליהנות משום דבר. ואם אתה יחד עם זה לומד בספרים הנכונים, אז אתה מתקן את עצמך ומגיע לחיים שכולו טוב. ואז הוא מסביר לנו שלכן יש לנו שני הצעדים, שני השלבים בדרך שלנו. זה דרך חלק שהוא כולו ביסורים, בזיעה, במה שאתה חי שם בחבית, אוכל פרוסת לחם ביום, מים קצת, וכל הזמן לומד תורה, וזה בעצם החיים שלך. וכך אתה יוצא מה... טבע האגואיסטית לטבע נתינה ואהבה. עובר לצד השני של המטבע. נו, ובואו נראה מה שהוא כותב על זה.
עוד זין. אתה תבין את שני הצדדים שבמטבע של העסק בתורה ומצוות. כי צד האלף הוא דרכה של תורה. כלומר, ההכנה הרבה שהאדם צריך להכין את טהרת גופו בטרם שיזכה לעצם קיום התורה והמצוות. ואז בהכרח שעוסק בתורה ומצוות שלא לשמה, אלא בתערובת של להנאתו עצמו, שהרי עדיין לא הספיק לזכך ולטהר את גופו, מהרצון לקבל הנאות מאבלי העולם הזה. ובעת הזאת מוטל עליו לחיות חיי צער ולעמול בתורה, כנ"ל במשנה.
זאת אומרת, יש לנו חיי צער, כן? שזה נקרא ההכנה, ואחר כך חיי נגיד עונג, כן? שמגיע כבר ליישום, כן? עם הכלים מתוקנים. זאת אומרת, זה התיקון, הכלים, וזה המילוי, הכלים. כן? זהו. סך הכל, כל הדרך היא מעכשיו והלאה, היא מתחלקת לשני חלקים. כן?
אכן, אחר שגמר והשלים את דרכה של תורה, וכבר זיכך גופו, ומוכשר לקיים התורה והמצוות לשמה, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, הרי הוא בא לצד השני של המטבע, שהוא חיי עונג ושלווה רבה, שעליה הייתה כוונת הבריאה להטיב לנבראיו. דהיינו, החיים המאושרים ביותר שבעולם הזה ועולם הבא.
זאת אומרת, להטיב לנבראיו מתגלה כאן, כן? להטיב לנבראיו. כאן זה מתגלה, למעלה מהתיקון, שגומר את התיקון, שלב א', צד אחד של המטבע, צד שני של המטבע, נכון? שני שלבים. שאלות? הכל ברור, לא?
מה זה ההטבה הזאת של
להיטיב לנבראיו? שהוא החליף את הרצונות שלו מלקבל, מלא לשמה. לא לשמה. כאן זה לגמרי היה לקבל. אבל לקבל כל מיני... לקבל ברצונות גופניים ואנושיים. כן? זהו. כאן הוא התחיל עם נקודה שבלב. לעבוד, ועד שהוא מתחיל לחשוב, להבין שצריכים גם כן לעבוד עם הסביבה למען הזולת, ממען הזולת למען הבורא, ויחד מתחיל לשתף, לא לשמה, זאת אומרת, לא לשמה זה נקרא להשם ולי, כן, ובאיזה אחוז, זה עם זה, זה נקרא לא לשמה, אבל מעורב יחד. עדיין לי נמצא ואין מה לעשות איתו. כן? כשגומר את להשם ולהיקח שלהשם בלבד, מאחוז אחד נגיד, אז עולה עד 100%. להשם 100%. לי אין כאן בכלל, יש לה רק גודל רצון. כן? שרצון שלו מתחיל מאפס, כן, מאפס, ועד שגודל עד כל השיעה שלו, כן? כלי שלם, כן? כלי של נשמה. אז מה אתה שואל?
האם הלהיטיב הזה זה משהו שהוא אישי, או שזה קשור מתגלה כבר מתוך האיחוד בין הנשמות?
נו, זה ודאי שמתגלה, על זה לא מדברים בכלל. זה תמיד, מבינים בפנים שזה ככה. אדם בתוכו הוא נקודה אחת, הוא לא משתנה. הוא מרחיב את עצמו רק על ידי זה שמתחבר לכל המערכת אדם הראשון. שהוא חזר, איך שאנחנו למדנו, זה מאמר מצוין בשבילנו עכשיו, שזה 60 ריבון נשמות. כל אחד מגלה את האדם הראשון במלואו. אני אף פעם לא מקבל בפנים, אני מקבל באותה מערכת שאליה אני מתחבר. אי שלי, זה האני. האני נקרא האדם הראשון. עוד? כן.
איפה המחסום בסרטוט?
כן, כאן המחסום. בין השני הצדדים שבמטבע. כן.
מה זה
הכנת כלים בלי מילוי? ללא מילוי, זאת אומרת שהוא עדיין לא יכול, זה תיקוני הכלים. הוא מרגיש צער דווקא, מתגבר. איזה מילואים יכולים להיות לו כאן?
מה המצב הזה? שכלי קיים ואין מילואים. מה זה קיים כלי?
שהוא מתקן את עצמו כל פעם ב... ב- ב- בחיי צער, אני לא, לא, איזה, תיקון הכלים זה, אתה צודק שזה עדיין לא תיקון הכלים בצורה כזאת, להגיד. זאת אומרת, כאן זה, מילוי הכלים, הכוונה היא שתיקון הכלים למילוי הכלים. וכאן זה תיקון הכלים ש... זה הכנה, זה... זאת אומרת, כאן אני, בוא נגיד כך, אם כאן אני הולך לקראת המילוי, אין? אז כאן אני, יש לי גם כן אותו משולש, לא יודע איך לצייר, איפה לצייר אותו, כאן נגיד. אין? אותו משולש. אבל במשולש הזה אני מתפטר מהאגו. אני כמה שאני יותר גודל, אני נמצא ביתר צער. זאת אומרת, תיקון הכלים ללא מילוי. ללא מילוי. זהו. בוא נגיד כך, אני מוכן לצמצם אותם, אני מוכן להיות מעליהם. דיברנו על זה כל כך הרבה, אין לי כל כך מה להוסיף, כן.
על מה בדיוק הצער? על זה שהוא לא אוכל ולא שותה?
לא, על צער הזה אתה לא מתקדם. על זה שאין לי אהבת השם. על זה הצער. לא לשמה, זה, על זה הוא מצטער. כן.
למה הצער הוא מחויב? זה כאילו יש פגם במלכתחילה בדרך. אם צער מחויב בהכרח, יש פגם.
אבל אתה סך הכל עוד לא הגעת לצער המספיק כדי שתרצה לבקש את התיקון שלו. אתה צריך להגיע לחולת אהבה אני, כמו שהוא מסביר באיגרת, ואתה לא מגיע אל זה, אז יש לך הרעות עד שהן מגיעות למספר הנכון, שאז הצעקה היא נכונה. כן.
אבל אפילו שהצעקה היא נכונה, היא מתוך צער.
ודאי שמתוך צער, איך יכול להיות צעקה ללא צער? אני לא מבין אותך. אתה שואל אולי איך אני יכול להתקדם ליתר המכות. אתה יכול להתקדם כי זה מכות מטרתיות, זה איסורי אהבה. אני נמצא, אני מרגיש כמה שאני יותר אוהב, וכמה אני יותר ויותר קשור למי שאני אוהב, וכמה אני יותר ויותר סובל שאני נמצא רחוק ממנו, וכל רגע ורגע אני מרגיש ומגלה שאני עוד יותר רחוק ממנו, ועד כמה שהוא עוד יותר יקר לי, ויותר ויותר ככה אני צריך להגיע לקישוי, לזה שרק זה חסר לי. אז זה צער מצד אחד, ומצד שני זה לא צער בעולם הזה, שהוא לא מוצדק, אתה לא מוצא בו הדרכה, אתה לא מוצא בו סיבה, תוצאה, תכלית. כאן אתה רואה תכלית, ולכן זה עוזר לך להחזיק בדרך. המכות האלו הן מכות של אהבה, איסורי אהבה. חולת אהבה אני, זה ממש מרגיש במחסום, שאני חייב להיות דבוק אליו, למי אליו, להמשפיע, להאוהב, להיות כמשפיע, כאוהב. אני שונא שאני לא כמוהו. אני מרגיש את זה כריחוק בינינו. נו, תראו, יש הרבה על זה מילים יותר יפים משלי. מה אני אגיד לך? כן.
אני אפשר להגיד שצער במקרה הזה זה בעצם חוסר מילוי לכלי שהוא עדיין בהכנה.
חוסר מילוי לכלי שעדיין בהכנה, אבל חוסר מילוי כבר מטרתי. מה אני רוצה שימלא אותי? תכונת השפעה ואהבה. זה הצער על... לכן הצער הזה נקרא לא לשמה. שם לשמה או לא לשמה זה סוג הכאב מה שאני מרגיש. גם כן לשמה. מה זה נקרא לשמה? עד כמה שאני יותר רוצה להשפיע, מדובר מצד הנברא. עוד יותר ועוד יותר. אז לא לשמה, אני מצטער עד כמה שאני לא מסוגל לרצות להשפיע. עד כמה שאני עדיין לא רוצה להשפיע. עד כמה ש... אתה מבין? זאת אומרת, יש פה... האיסורים הם איסורי אהבה, אחרת זה לא נקרא שאתה ברוחניות. אחרת אתה בוכה על הבטן שלך. עד כמה אני מצטער שאני נמצא בפת במלך תוכל, וללמוד את זה וזה, אז אתה, זה נקרא בצער העולם הזה אתה נמצא. זה לא נקרא שיש לך תיקון הכלים, רק עדיין אין מילואים, ומילוי כל הזמן, חוסר מילוי כל הזמן עולה. והמילוי מה זה? השפעה, חסדים. זה מה שאתה מבקש. שיהיה לי יכולת לזה. ואז אתה מקבץ את ההגיעות האלו, את הפרוטות האלו. ממש. עוד קצת לרצות הגיעה, עוד קצת, מה זה הגיעה? ההשפעה. עוד קצת השפעה, עוד קצת נתינה, עוד קצת אהבה, עוד קצת... אהבה אבטלך כמוך, אימי, כן, הכוונה היא. עוד קצת התקללות בסביבה, עוד קצת הסביבה משפיע אליי. כך אתה מקבץ את כל הפרוטות האלו עד שזה מתחבר לחשבון גדול. אבל על מה הצער? על צער כלפי המטרה. לא הצער הפוך. מה אתה מצטער? איפה החיים שלי הגשמיים או רוחניים? על זה אתה מצטער? איפה המילוי? כן? איפה המילוי? על זה לא מדובר. מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי? זה ההליכה בהסתרה. כן.
ויקטור מפרדסיה לא מבין ואומר,
אם מכאן שיש צערן השכינה יכולה לשכון, אז מלכתחילה כל התהליך הזה בכלל לא בידינו. מה עלינו לעשות?
מה זה, מה אפשר לעשות? דווקא כל התהליך הוא אך ורק בכל צד ושאל על ידינו. כאן זה דווקא בחירה חופשית. אין בחירה חופשית כאן, בזמן שהבורא מגולה. כאן זה גילוי. כאן זה גילוי. הבורא מגולה, אין לך בחירה חופשית. אם הכל מגולה, מה יש לך? יש מין הסתרה מיוחדת שהנברא מסתיר את עצמו, ואז יש לו בחירה בזה, נדבר אחר כך, שנגיע לזה. אבל כאן זה, בהסתרה, כן? כאן זה מקום ההסתרה. כאן זה הבחירה החופשית. בחירה, כן? כאן זה העבודה שלנו. ומה זה אין לנו מה לעשות? דווקא אנחנו יכולים לעשות. אנחנו כל פעם יכולים לברר בפנים אצלנו עד כמה שאנחנו נמצאים בלא לשמה. או בכלל נופלים לארציות, כן? לקבל ברצונות האלו. כן? ובהתאם לזה, כמה שאנחנו מצטערים על זה ומשתמשים בכוח הקבוצה, כדי את האחוזים האלו, כן? היחס הזה, בין להשם ולי, כן? שאני רוצה להגדיל. מאחוז לשניים, משניים לארבע וכו'. עד כמה שלהשם יהיה יותר גדול מלי. כאן זה ב-100%, כן? אני מתחיל 100% לי, וכאן זה 99% להשם, ואחוז אחד לי. אין מה לעשות. זה אני חייב. בלי זה עדיין אני לא קיים. אבל זה כבר נקרא אותו לא לשמה שממנו מגיעים ללשמה. כן.
הוא כותב, הוא מצטט, איפה שיש צער אין השכינה יכולה לשכון. אז אם התהליך הזה הוא בהכרח...
ודאי שאין השכינה, עדיין אין גילוי הבורא. גילוי הוא מתחיל להיות למעלה ממחסום. אני נמצא בצער, אין השכירה שורת, אלא בתוך שמחה. אני לא בשמחה, אני בצער. חיי צער תחיה. חיי צער כתוב כאן. אתם רואים? ודאי שאין כאן גילוי הבורא, אין השתוות עם הבורא, איך יכול להיות שיתגלה? גילוי הבורא נקרא שכינה, מקום, כלים איפה שהוא מתגלה האור. תשאלו, בבקשה, כן?
לא ברור עדיין נקודה אחת. איך זה שאני לא אוכל ולא שותה וישן על הארץ, גורם לי להצטער?
לא, אתה מבין מה זה לא אוכל ולא שותה נקרא. זה כמו שרבש כותב. יש לי חבר כנסת אחד שחושב רק להצליח בבחירות, לא שותה ולא אוכל, וממש מסכן, כל הזמן חיים שלו ממש בצער. נו, אז גם כן לא אוכל ולא שותה. אלא מדובר על זה שאדם, אצלנו במקרה שלנו, מדובר על זה שאדם פשוט, זה לא נחשב אצלו. הוא לוקח את זה רק לקיום, וזהו. רק לקיום. אז מה הבעיה? לי הרופאים אמרו, אסור לך מתוק. ולך הם יגידו, אתה חייב לאכול קילו בשר ביום. נו. אז זה לא נחשב למה שאדם צריך. זה נחשב שזה כל התענוגים האחרים, חוץ מלהשיג את התענוג הזה בלהשפיע לבורא, כל היתר תענוגים בשבילו, הם פשוט כהכרחיות. הוא לא מחשיב אותם כתענוג. נו. אבל דיברנו כל הזמן על זה, אני לא מבין אתכם מה קרה. או שאני מצדיק אתכם שאתם החלפתם כלים בינתיים, ובכלים החדשים אתם שכחתם. זאת אומרת, אין לכם מה שהיה קודם. קודם הייתם חכמים בכלים הישנים. כן, הייתה לכם הבנה, הכל מסודר, עכשיו בום, יש כלים החדשים, יותר גדולים וריקניים, ואתם עכשיו שוב כאלו הטיפשים ריקניים. זה בסדר, זה יפה. כן.
שאלה מארצות הברית, איך אפשר לאהוב את הבורא אם אי אפשר להרגיש אותו?
הבורא זה תכונת ההשפעה. ותכונת ההשפעה הזאת, אני בינתיים יכול להתרשם ממנה, מהקבוצה, מהחיבור איתם, מהחיזוק מהם. הבורא הוא תמיד נסתר עד שאתה לא מגיע אליו מוכן. אז אתה שואל פשוט, איך אני יכול להכין את עצמי למי שאני לא יודע? אז אומר לנו רבש, מקרה מאוד יפה, הוא אומר, אם הבורא היה מגולה, היית רץ אליו, כמו לתענוג הגדול ביותר, עם הרצון לקבל שלך, כמו גנב, שרץ קדימה לפני כולם וצועק, תתפסו את הגנב. שאז אתה לא תבחין בין הרצון לקבל שלך, שהוא רוצה לגנוב, ובין שהוא הצדיק הגדול. כך אנחנו מבולבלים גם כן בעולם הזה. אלה מה? שהבורא נסתר, וכדי להכין את עצמך להשתוות הצורה אליו, נתנו לך חברה. ולכן כתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ואהבת רעך כמוך כלל גדול בתורה. שאם אתה מגיע לאהבת רעך כמוך, לרעך, לא לבורא. אז מזה אתה יכול אחר כך להגיע לאהבת השם. מה זה אהבת השם? אהבת התכונת השפעה, נתינה, אהבה. שאתה אוהב את הדברים האלה. להשפיע לאחרים. זה נקרא אהבת השם. סך הכל. לא יותר מזה. זהו. כי הבורא זה תכונה. זה לא חס שלום איזה דמות. ולומדים אותו אנחנו... מהכלים שלנו, שמלובש בתחתונים, בנו. זהו. ואיך אני יכול ללמוד את זה, להכין את עצמי? אז לכן נשברה הנשמה הכללית לאלפי חלקים, כדי שאתה בהתקשרות אליהם תוכל לרכוש תכונת השפעה, להכין את עצמך לפגישה עם הבורא לפי השתוות הצורה. כן.
אמרת שאפשר ללמוד על תכונת השפעה בסביבה. איך אפשר לראות את ה... אני רק רואה את המעשים, חיצונים.
זה המעשים, לא צריך יותר. אתה רואה עד כמה שהם משפיעים, אתה רואה כמה שהם יכולים להשקיע את עצמם, את החברים שלך. הכל מה שאנחנו לומדים לפי מאמרי החברה של רבש, הכל מה שכל המקובלים גדולים לומדים את זה. דווקא אני זוכר, הייתי פעם בלוויה ברחובות, שהייתי עוד גר ברחובות, אבל כבר התחלתי ללמוד אצל רבש, כן? והיה שם נפטר אחד אברך מאוד חשוב, נו, שלמד תורה, ובא רב קוק של רחובות להספיד אותו, כן? והוא בכה, והוא ככה בבכי כזה בכל רם, וכל ההספד הוא שאין לנו אהבת הזולת. הוא דווקא מעריך מאוד את קבלה. נו, הוא הולך לפי הסבא שלו, הרב קוק. אז אני שמעתי, אני זוכר, זה מאוד, מאוד התרשמתי. אני לא חשבתי עליו כך קודם. פתאום אני רואה, האדם הזה ככה מדבר, רב ברחובות. אחר כך, והתחלתי אז ללכת אליו יותר לכמה שיחות שם, להרצאות. הוא למד לימד כוזרי. אז זהו, כן? מזה לומדים. מזה לומדים. רק במציאות העולם הזה אנחנו לומדים את תכונת ההשפעה, ומזה מתחילים. אחרת אתה תרוץ אחרי הבורא עם לגנוב אותו, לתפוס אותו לעצמך. אתה תדמיין לעצמך איזה דמות. זה שאנחנו יכולים להגיע לתכונת ההשפעה או ללבן אותו מושג, לבנות אותו מתוך קשר עם האחרים, זה מוציא אותי מלבנות איזה דמויות, מלהיות עקום. הרבה אנשים נמצאים בחיפוש שקרי אחרי תכונת ההשפעה והאהבה, כי הם בצורה תיאורטית. אנחנו המשפיעים, אנחנו אוהבים את כולם, כל האלו אלטרואיסטים למיניהם ומי לא. אם לא מממשים את זה בתוך הקבוצה, כולם על מנת לקבל, ולא יודעים אפילו על עצמם שזה כך. כולם מדברים מתוך אהבה עצמית, שרוצים לאהוב את הזולת. ואז עושים ממש הדברים הגרועים ביותר שבעולם. הבולשביקים ברוסיה לא עשו כך. הקיבוצניקים. אחר כך מתגלה מתוך ההתפתחות, מה בפנים? שבפנים האגו, רק לשלוט. אלה רק בחברה, אם אתה מממש את הקשר הנכון, כדי להגיע לתכונה הזאת של האהבה, שזה נקרא לבורא, אז זה, בזה אתה מכין את עצמך. לכן תכף הוא ידבר איך, באיזה צורה אפשר לעשות זאת, חוץ מהאיסורים שאנחנו למדנו עכשיו. אבל איסורים, שוב, תכף הוא יסביר שאיסורים, מה שמוטל עלינו לעשות, זה לא לחיות כמו כלב במלונה, בחצר, עם פת לחם ועם קצת מים כל היום, ולשבת שם עם ספר תורה וככה ללמוד. אלא יש שיטה מיוחדת שמביאה את האדם לתיקון. ותכף אנחנו נראה. זאת אומרת, לא בצורה ישירה ללכת בעינויי הגוף. כי בזה האדם בזמננו הוא כבר מתעלה באגו שלו מעל היסורי הגוף ומתחיל להתגאות בזה. בזמנים הקדמונים זה לא היה כך, כי קודם כל הם היו באגו פחות, דבר אחד, ודבר שני, שינויי הגוף היו רגילים. המון אנשים סבלו, חיו ממש מחתיכת לחם ביום, זה היה בסדר גמור נקרא, וזהו. והיו בסדרי החיים האלו. אין? היום זה לגמרי, לגמרי אחרת. זה לא בגלל הטכנולוגיה, אלא אביות אחרת. ולכן אם אני אגש היום עם האביות שלי להיות חיי צער, אז אני הגאוותן הגדול ביותר מזה. אפילו לא כלפי כולם, כלפי עצמי. עד כמה שאני, קודם זה לא היה כך. ולכן אסור בימינו להשתמש בשיטה הזאת כמו שהיה אז. כבר בחכמי התלמוד נעשה השינוי, תכף הוא ידבר על זה. כן.
מרק מפיניקס שואל בהמשך לדבריך, כיצד סבל שמגיע כתוצאה מהליכה לחולת האבני, איך הסבל הזה בא לידי ביטוי בעולם שלנו בזמננו, אם בכלל?
חולת אהבה אני, שאני מאוד משתוקק לאותו מצב שנקרא תכונת ההשפעה והאהבה כלפי כולם, שאני מזהה אותם כחלקי נשמתי, אני רוצה לחבר אותם כדי להשפיע לכולם. חסר לי רק כוח הייחוד הזה. אם היה לי כוח הייחוד לפני זה, אז הייתי מתייחס אליהם כמו לנשמה שלי, אז הייתי בצורה אגואיסטית כך חושב עליהם. אלא אני צריך לראות, חייב לראות אותם קודם, בכל זאת אני נפרדים ממני, ויחד עם זה רוצה להיות אותם כחלקים שלי. תבין? יש כאן דבר והיפוכו, שאני הולך כל פעם לתקן את הכלי, ולא לקבל את המילוי. ובצורה כזאת באים. כן.
למה צריך לבטל את האדם עד האחוז האחרון כדי שנעבור את המחסום? למה הבורא צריך להוריד את האדם עד לרמה כזאת?
הבורא זה הטבע שיש בו חוק, האהבה חלוטה, ההשפעה חלוטה. היינו 100%, לא פחות. אתה אומר למה אין פשרה באמצע? כי זה חוק של שלמות, שעד שאתה לא מתאים את עצמך לאותה השלמות, לאותו החוק, אז זה לא עובד. מה לעשות? גרגיר האחרון עדיין לא שמת על המשקולת? לא עובד. עדיין אתה נמצא חייב ולא זכאי. מה לעשות? נתנו לך 100 קילו רצון לקבל, האגואיסטי, תעשה כנגד זה 100 קילו מעשים טובים, כן? שאתה רוצה להתפטר ממנו, ותוסיף עוד קצת. אחרת לא יעבוד. איך עוד קצת מעל זה? חיסרון שלו חיסרון. כן.
אז למה לא אחרי המחסום עוד קצת?
נגיד, נו, מה זה חשוב? כן, אנחנו צריכים רק להתחזק אחד מהשני, כולנו יחד, בערבות, ונגיע. בואו נמשיך, בבקשה.
עוד חטא. והנה נתבהר היטב ההפרש הגדול בין חוכמת התורה לשאר חוכמות העולם. כי שאר חוכמות העולם אין השגתן מטיבה כלל את החיים שבעולם הזה. אפילו הספקה באלמה לא יתנו לו בעד המחובים והיסורים שהולך וסובל במשך ימי חייו.
למה? אבל אנחנו רואים, כן? טכנולוגיה, כל הטכניקה הזאת, ורפואה, וביולוגיה, והכל. ברוך השם, אנשים כבר לא רעבים, כמו שקודם, אמנם שאנחנו גדלנו באיזה מספרים. אדם אחד יכול להכיל מיליון אנשים. כן? תרופות, שקודם אנשים היו גומרים את החיים בגיל 40, היום זה בגיל 80. כן? כל מיני דברים ככה, אני יכול לטייל בעולם, אני יכול, כן? להדליק טלוויזיה, לראות שם איזה משחק כדורגל בדרום אפריקה, באמריקה, אני לא יודע משהו, כאן, כן? העולם מלא ככה לטובה, ממש מסובב עליי. מה זה נקרא שהחוכמות האלו לא מועילות לי לענות על השאלה מתם בחיי? כי אם זה באמת שאלה מתם בחיי, אנחנו רואים אנשים סוגרים טלוויזיה, סוגרים את הכל, לא רוצים שום טכנולוגיה, מקבלים כדור הרגעה או אפילו סם, להתנתק מכל העולם הזה. מכל הטכנולוגיות האלו, תחזיר אותי וחזרה לעיירות, למערות וזהו. עד כדי כך רע לי מהכל. זאת אומרת, כמה שאנחנו מתקדמים יותר, אנחנו רואים יותר, וזה דווקא מתגלה עכשיו, בדור שלנו, לא לפני דור או שניים, בדור שלנו, ששום דבר שבעולם מה שאנחנו יצרנו, הוא לא מיועד כדי לתת לנו מילוי לשאלה מתם בחיי. מילוי הכוונה היא באמת שאנחנו נרגיש שחיים שלנו במשהו הם מלאים. אלא ההפך, כמה שמתקדמים יותר, מתרוקנים יותר. עם כל החוכמות האלה. זאת אומרת, כמה שאנחנו פיתחנו את החוכמות, אנחנו בזה לא מקבלים עושר. ודווקא מגיעים אז לחוכמת הקבלה אחרי כל החוכמות, ועל ידה כן ניתן להגיע לעושר.
על כן אינו מוכרח לתקן גופו.
זאת אומרת, החוכמות האלו הם לא מחייבים אדם לתקן את עצמו. כן? הם ההפך, כאילו מכופפים את הטבע כלפי האדם.
ודי לו בעמל שנותן באדם.
כן, כדי להשתמש בכל החוכמות האלה, כאילו להנאתו. לרגע קט נראה לו שככה זה יהיה טורף.
כמו כל קנייני העולם הזה, הנקנים על ידי יגיעה ועמל עליהם.
זאת אומרת, אנחנו חייבים לתרוח, אנחנו חייבים לתת יגיעה, ואנשים ממש מוסרים את עצמם לזה, ויש בזה הרבה תענוג, וסיפוק גדול, ככה להגיע להישגים, כן? לגלות את הטבע ואיך אנחנו יכולים להשתמש בה, אבל כמה שזה מתגלה יותר, אנחנו בזה מגיעים סך הכל ריקנות יותר. ושום טכניקה, שום מדע, שום דבר לא יכול למלא אותנו, אנחנו נשארים האומללים הרבה יותר ממה שלפני כמה דורות. רואים את זה לפי המשפחות המתגרשות, לפי האנשים בסמים, לפי אפילו אין אדם השמח בחיים.
מה שאין כן, עסק התורה והמצוות.
הכוונה היא, אם אנחנו מתקנים את עצמנו מתרייג הרצונות שלנו, שבתוך הנשמה שלנו, כן? שיש לנו נשמה, עם תרייג הרצונות, שהם נבנו על ידי תרייג האורות, שבסך הכל הם נקראים תורה, שבתוך תרייג האורות האלו, שנקראים תורה, מלובש אור המיוחד, האינסוף, אור אינסוף, שנקרא בורא, הבורא, כן? אז, על ידי התרייק האורות, תרייק אורחין דאורייטה, נברא הנשמה, בתרייק הרצונות, בכל אור, הרצון שלה, כל אור מיועד כדי לתקן את הרצון משלו, כן? ואז זה נקרא תרייק איתן, עיצות, זה כוחות שמתקנים את הרצונות, ואחר כך תרייק פקודין, זאת אומרת יש לנו עיצות ופקודות, כן? שממלאים כבר את הרצונות המתוקנים. אם אני על ידי האור הזה, התורה, מתקן את הרצונות שלי, נקרא שאני עושה תרי"ג מצוות. אז על ידי תורה אני מתקן את הנשמה שלי, היינו מבצע תרי"ג מצוות. זה נקרא בראתי יצר הרע, ובראתי תורה תבלין. כן? כי המאור שבא, התרי"ג האורות האלה, מחזירני למוטף, לכוונת ההשפעה, כוונת ההשפעה. זה נקרא למוטף. למה למוטף? כי הבורא הוא טוב ומיטיב, כי יש לו רק רצון להשפיע. אז אני מגיע לזה, בזה להידמות לבורא. הכל פשוט בעצם, חוץ מהביצוע, מפני שנגד הטבע. מה שאם כן עסק בתורה ומצוות, שכל עניינם הוא להכשיר את האדם שיראוי לקבל כל אותו הטוב שבכוונת הבריאה, היינו על פקודים, תרי"ג פקודים, שיקבל תרי"ג האורות האלו, מילואים, כשבכוונת הבריאה להיטיב לנבראיו מלכתחילה שהייתה לבורא. על כן ודאי שצריך לזכך גופו. הזיכוך גופו, זך נקרא שמי על מין לעצמו להשם שעובר, זה נקרא לזכך גופו. זאת אומרת, לשנות את הכוונה לעצמו. כן. זהו. שמשנה את הכוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע, זה נקרא שמלבין את עצמו, מזכך את עצמו. לא רצונות, תרי"ג הרצונות הם נשארים, זה קבוע, ואדם, זאת אומרת, לא ניתנים לתיקון, כמה שנפתחים או נסגרים, זה משהו אחר. אבל התיקון הוא בכוונות. ועל כן ודאי שצריך לזכך גופו, שיהיה ראוי לקבל לאותו טוב האלוקי בלהידמות. כן? זה החוק הכללי של המציאות, זה נקרא השתוות הצורה. השתוות, כן?
כן.
הצורה. זה צריך להיות. ההתאמה בין מה שמלמעלה ולמטה. שאלות? כן.
מיגל ממקסיקו אומר, במהלך הקונגרס הקירוב הפיזי היווה לנו כאמצעי להרגיש את האיחוד בינינו. עד היום אנחנו שואבים מזה כוחות. האם הכאב שבפירוד הפיזי בינינו נחשב ככאב רוחני?
כן ולא. אנחנו צריכים להשתמש במה שהיה לנו בזמן ההתאספות הכללית כבסיס להתקדמות, ולא להיות במקום, ולא ליהנות ממה שאז היה לנו נעים. אם אני חוזר לזה, זה נקרא כבר על מנת לקבל, שאני מחפש מילוי. אם אני מחפש תכונת ההשפעה, אני יכול, רשאי, ללכת למצב הקודם, לקחת ממנו לא את הנעימות, אלא האמצעי, איך השגתי את אותו המצב, ולהגדיל את האמצעי. אנחנו השגנו אותו מצב הטוב, מפני שהתאספנו יחד, הרגשנו יחד את כולם יחד, ומתוך היחד הזה הייתה לנו גם כן הרגשה טובה. אבל הרגשה טובה ממה? סתם שהיא שורה בינינו? לא. מזה שאנחנו נמצאים בדרך לרכוש תכונת ההשפעה. ולכן התאספו 2500 איש, וכולם רצו אותה המטרה, וכולם קיבלו את ההתפעלות הזאת. התפעלות הזאת יכולים לקבל 2500 איש שמתאחדים למשהו אחר. אלה צריכים לחזור לא להתפעלות עצמה, אלה באיזה כלי השגנו את ההתפעלות. השגנו אותה בחיפוש של ההשפעה, להיות המשפיעים, להיות אדומים לכוח העליון המשפיע והאוהב. השתקקנו בזה להגיע אליו, לזה שישרה בנו תכונת ההשפעה. זה שזה מלווה בנעימות, יכול להיות לטובתנו ויכול להיות לרעתנו. צריכים לראות איך שזה עובד. לכן אם אנחנו מדברים היום איך להתקדם הלאה, אנחנו צריכים להבין שעכשיו, אם אני נמצא במצב שהמרחק הפיזי הוא מפריד בינינו, זה פשוט ההפרעה שאני חייב להתגבר עליה. ולהתגבר, אם אני רוצה להתגבר עליה, כדי לרכוש תכונת ההשפעה עכשיו עוד יותר גדולה, שבאמת היא מעל הזמן תנועה ומקום שבעולם הזה, אז מותר לי ללכת לאותה הרגשה נעימה, לעורר אותה, אבל מתוך הרגשה נעימה לעורר את הסיבות, ולהגדיל את הסיבות, שהקשר בינינו לא בגלל המרחק הפיזי, אלא הקשר בינינו חייב להיות בפנימיות יותר, בין הנשמות, ואז להשתדל שההרגשה הזאת תשרה בנו, ושאנחנו גם עכשיו נרגיש כך את עצמנו, ולא רק מפני שזה טוב לנו, זה בכלל לא, ולא בגלל שאנחנו רוצים להתקשר בינינו, אלא שהקשר בינינו מביא אותנו להשתוות הצורה לבורא, שבזה אנחנו משפיעים לו ועושים לו נחת רוח. אם אני סוגר כל השרשרת הזאת, אז הפעולה שלי היא נכונה. מאהבת השם, מאהבת הבריות לאהבת השם. וכל זה אני צריך בדרך עוד להבין אחרי כל העבודה שלי. אני עוד ירגיש שאני לא מסוגל לעשות זאת, שכל רגע ורגע באות ההפרעות, המכוונות מלמעלה, ודאי. כן? באות הפרעות ומנתקות אותי מכל זה, ואין לי ממש רגע אחד אני משתדל, אחר כך כמה שעות לא, שוב רגע כן, שוב כמה שעות לא. לפי צער הזה, כמה שאני משתדל להיות בזה ולא מסוגל, לפי צער הזה, אני בסופו של דבר אגיע לתפילה אמיתית. ואז אני אקבל מלמעלה את התרי"ג האורות, שהם כעתים, עצות, ואחר כך שהם יתקנו אותי. אז יהיה באמת אני והקבוצה וצער שלנו הכללי וביטחון שלנו הכללי שאנחנו יכולים להשיג, הרבות שלנו הוא יפנה למעלה לקבלת התרי"ג עתים. וכשיתוקן הכוונה לעצמו לטובת הזולת ולטובת הבורא, אז יבוא תרי"ג הפקודין, מילוי של הנשמות. וכל זה עכשיו דווקא אנחנו צריכים לעשות, כי קיבלנו התרשמות הראשונה, ועכשיו אנחנו נמצאים בהפרעות כנגד להגדיל אותה כבר לדרגה הרוחנית הראשונה. והשיטה היא ברורה, והכל ברור, רק כל אחד שיצרף את ההגיעה שלו עכשיו להגיעה הכללית. ואז לכל אחד יהיה מספיק אמן שלו כדי לדרוש התיקון, דווקא תיקון. בבקשה. נמשיך. אנחנו מדי ככה מתפזרים מהטקסט.
עוד טט. גם נתבהר היטב מה שאומרת המשנה, אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה.
נו. איך יכול להיות אשריך בעולם הזה, אם אני סובל?
כי בכוונה גמורה דייקו זאת להורות כי חיי העולם הזה המאושרים אינם מוכנים אלא רק למי שישלים את דרכה של תורה.
ישלים דרכה של תורה. זאת אומרת, לא יהיה לך בעולם הזה מנוחה, ויהיה לך תרחה וצער ויסורים כל הזמן. עד שלא תגיע לשאלה מתם בחיי, ועד שלא תיכנס לסביבה הנכונה וספרים הנכונים, הדרכה הנכונה, ולא תגיע לסיום של דרכה של תורה. זה מה שציירנו קודם. דרכה של תורה, כן? לפני המחסום. אז גם כן החיים האלו, בעולם הזה, הם בשבילך יהיו כמאושרים. עכשיו, מה זה העולם הזה ועולם הבא? גם כן אנחנו יכולים בכל זאת לפרש אותם, לפי הגדרות רוחניות, שהעולם הזה זה מה שעכשיו אני מרגיש בכלים שלי, ועולם הבא מה שאני מתאר באור מקיף, שאחב די עליון, שמתאר לעת המדרגה הבא. אין עולמות, עולם הזה, עולם הבא, אלה סך הכל המדרגות בלבד ומצבים. ומצב הנוכחי זה נקרא העולם הזה, ועולם הבא זה נקרא המדרגה שכבר באה.
באופן שעניין הסיגופים של אכילה, שתייה, שינה וחיי צער האמורים כאן, הם הנוהגים רק בעת היותו בדרכה של תורה.
עד המחסום.
כי על כן דייקו ואמרו, כך היא דרכה של תורה. ואחר שגמר דרך זו של שלא לשמה בחיי צער וסיגופים,
ולא לשמה זה תמיד חיי צער וסיגופים, שהם דווקא דוחפים את האדם לסיים מהר את הדרך,
מסיים את המשנה, אשריך בעולם הזה, כי תזכה לאותו האושר והטוב שבכוונת הבריאה, וכל העולם כולו יהיה כדאי לך, דהיינו אפילו העולם הזה, ומכל שכן לעולם הבא.
זאת אומרת, עד שלא מתקנים את הכלים בחפץ חסד, מה שיש לנו מיד למעלה ממחסום, אז אין לנו מה לעשות, אנחנו נמצאים תמיד בצער, וצער הזה המתגבר, ואז אנחנו צריכים לעבור אותו כמה שיותר מהר, ויש לנו לזה כל האפשרויות. המסודרת, המערכת כך, הספרים, ההפצה, הלימוד, החברים, הקבוצות, הכל מה שיש, זה הכל מסודר, שמי שכן רוצה, הוא יכול מהר לעשות את הדרך הזאת, תלוי רק עכשיו בהגיעה הפרטית שלו, עד כמה שיתקלל בפנים, להוציא מן הנכון, לדרוש עליו התיקון. כן.
קבוצת ירושלים שואלים, הם אומרים כך, מתוך הגיעה שאדם מתייגע בלימוד כדי למשוך את המאור שבה, הוא מגיע לגאווה והצדקה עצמית. איך זה שונה הלימוד של היום מהסיגוף שדיברנו עליו לפני זה, שהוביל את האדם להצדקה?
אני לא מבין. תראה לנו חברים מבני ברוך שנמצאים בגאווה. הם שואלים, אני לא יודע על מי, איזה קבוצה זאת. אני לא יודע, אני לא מכיר קבוצת ירושלים שנמצאת בגאווה. זה קבוצה שלנו המדובר? אני לא יודע. באיזה גאווה? על מה?
השאלה היא הלימוד, ההתעסקות בחוכמת הקבלה,
כן.
מביא אותם לגאווה, מה לעשות כשזה מביא לגאווה והצדקה עצמית? ובמה זה שונה בעצם מהסיגוף, שהאדם מסגף את עצמו אז באכילה ושתייה, זה הוביל אותו לגאווה והצדקה עצמית. הם שואלים איך למנוע מצב שהלימוד של היום, שאנחנו מתעסקים בחוכמת הקבלה, שזה משהו גדול, איך לא להגיע דרך זה לגאווה ולהצדקה עצמית.
יכול להיות שלמתחיל יש כזאת אשליה שהוא נמצא במשהו גבוה וגדול, אבל אם הוא מתגאה, הוא כבר לא נמצא בגבוה וגדול, הוא כבר נמצא לא קרוב לבורא אלא רחוק מהבורא. איך כתוב על הגאווה? אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אז במה להתגאות? כבר מתוך זה כבר אתה נמצא בהשפלה. עכשיו, מי שנמצא בזה שחייב להכניע את עצמו כלפי החברה, אז איך יכול להיות שהוא יתגאה? במה להתגאות? הוא מיד רואה שהוא לא נמצא בגובה. הוא רואה את עצמו הפוך, המושפל, הנבזה. החברים, אם הם חברים שלנו, אם מדובר עליהם, עדיין לא סידרו נכון את היחס שלהם לחברה. הם נמצאים באיזשהו ניתוק מהמעשה, ולכן בא להם גאווה. גאוות אדם תשפילנו. אם הם היו אפילו מגלים את הגאווה, היו רואים את עצמם המושפלים. אלה, הם לא מרגישים את הגאווה הזאת, הם סתם כך אומרים. אם אני מרגיש שאני מתגאה, אם אני מודה לזה שאני מתגאה, אז, וכלפי קבוצה, כלפי הבורא, אני נמצא באיזשהו יחס, זה חייב להשפיל אותי. יש כאן בירור עצמי שהם צריכים לעשות.
ולפני סיום כמה הודעות. אנו מזמינים אתכם הצופים להישאר עמנו גם בתום השיעור ולצפות בבוקר אור, תוכנית הבוקר שתפתח לכם את היום עם הרבה תקווה ואור. היום יום ראשון, יום שידורים מיוחדים באתר האינטרנט www.kab.tv. בשעה 4 אחר הצהריים ישודר בשידור חי השיעור הווירטואלי של הרב לייטמן בשפות עברית, אנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית. בשעה 7 בערב תשודר בשידור חי ישיבת החברים העולמית, הזדמנות נדירה להציץ אל הדרך בה מממשים חברי קבוצת בני ברוך מרחבי העולם את עצות גדולי המקובלים. בזאת נסיים, תודה לכל הצופים ויום טוב.